תודה רבה, מר אביהו בן משה, סגן ראש העיר, לכל הנביאים אליו, לחיים גרלמן, ליוסי, קהל קדוש ונכבד. אני מקווה שעוד רגע יגיעו דפים, אני לא יודע למה הם מתעכבים. אני רוצה לעסוק במהות של הלילה הזה, יחד עם כל שאר הלילות של החג, שנקרא חג הסוכות. אמנם אנחנו יושבים כאן תחת קורת גג, מפני שאין לנו סוכה שיכולה להכיל את כולם, אבל עיקר הזמן הזה זו הישיבה בסוכה. עיקר הזמן הזה זו הישיבה בסוכה. ואנחנו רוצים לעיין במהות של המצווה של ישיבה בסוכה, שכפי שנראה היא עליונה שבעליונות, אבל לשם כך לעיין קצת גם בדברי רבותינו ובעיקר בפרשיות של חג הסוכות בפרשת אמור. אני רוצה לפתוח בקושייה מפורסמת הטור התייחס אליה, והיא כיוון שהחג הזה הוא זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים כידוע לכל הייתה בתתוו בניסן ולא בתתוו בתשרי. אם כן, נשאלת השאלה מדוע חוגגים את החג הזה שלא בזמנו. וכך אומר הטור המפורסם בפתיחת ההלכות של חג הסוכות: בסוכות תשבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. נתחייבנו לא רק לשבת בסוכה אלא גם לדעת את טעמה, ואם כי אין זה מעכב, אבל ידוע ששלוש מצוות התורה פירטה את הטעם, ולכתחיל האדם צריך לזכור ולכוון את התוכן של המצווה ולא רק את עצם עניין הציווי שהתורה מורה לנו. כמו שהזכרנו עכשיו את מצוות הסוכה, למען ידעו דורותיכם, כמו שמפורש בפסוק, וכך גם במצוות ציצית, למען תזכרו את כל המצוות, ובמצוות תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ואם כן, טעם המצווה הוא זיכרון יציאת מצרים. תלה כתוב מצוות הסוכה ביציאת מצרים, וכן הרבה מצוות. היא לא היחידה. אלא ששאר המצוות הן לא בזמן. ולכן ממשיך הטור ואומר, ואף על פי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכה באותו זמן, לפי שהוא ימות הקיץ. ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל. ולא הייתה ניכרת עשייתנו, כמובן לא באלף, ולא הייתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצוות הבורא יתברך. כלומר, אנחנו היום חיים בתרבות מודרנית, אבל אני עוד זוכר במי נערותי שהייתי חי בקרב הישמעאלים שחיים באופן יותר טבעי, ובזמן הקיץ היו יוצאים לסוכות לשטח החקלאי, שהרבה פעמים היה רחוק מן הבית, וגרים שם במשך זמן רב. יש קציר, יש בציר, יש את כל מצוות העונה. ולעומת זאת, כמו שאומר הטור, בעוד רגע, בחורף אדם נכנס הביתה, משני טעמים. הוא גם סיים את מלאכתו בשדה, שהרי זה זמן האסיף, וגם הגשמים מתחילים לרדת, וזה לא זמן שאפשר לחיות בסוכה בשטח. ולכן ציווה אותנו שנעשה בחודש השביעי שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולשב בביתו. ואנחנו יוצאים מן הבית לשב בסוכה. בזה יראה לכל שמצוות המלך עלינו לעשותה. הדברים מפורסמים וידועים. אלא שאינם מתקבלים על הדעת כל כך, משני טעמים. הראשון זה שלקחת חג שמקומו בניסן, ורק בשביל להראות לכולם שאנחנו מתכוונים לשם שמיים, להעביר אותו למקום הלא נכון, זה תימה. מעולם לא שמענו שהתורה תעקם את המציאות ואת התוכן רק בשביל שכולם ידעו שאנחנו עושים מצווה לשם שמיים. ובנוסף לכך, שהתורה נוהגת בכל ענייני החגים באופן ההפוך. העומר הוא מצווה בזמנה, בזמן שהשעורים מבשילים, אנחנו מביאים עומר. ואף אחד לא העלה על דעתו שבגלל שכולם קוצרים שעורים באותו זמן, אז אנחנו לא נאמר מעגל זה, מעגל זה, וכל העסק הגדול של קצירת העומר. חג השבועות הוא זמן ההבקרה של החיטים, וכולם שמחים בזה. וכי עסקנו בהבאת ביקורים מן החיטים לזמן אחר, מפני שכולם בין כה וכה קוצרים חיטים? אדרבה, התורה קוראת לחגים על שם הרובד החקלאי. חג הסוכות יוכיח, זמן האסיף הוא, והחג נקרא חג האסיף. וניסוך המים מגיע מפני שכבר גשמי שנה ממשמשים ובאים. ואם כן, העולם הטבעי הוא סיבה בעיני התורה בעניינים רבים. להחלת הקדושה, להתקשרות, לקחת את הטבע הנמוך, הגשמי, ולרומם אותו למקורו האלוקי. ואם כן, לקחת את היציאה מבית הקבע לבית הרי, כשכולם יוצאים, ולרומם אותו לשורש האלוקי, אולי זה מלמד עוד יותר? כי כשאנחנו יוצאים מבית קבע לבית הרי, בשעה שכולם נכנסים, אנחנו מעידים כביכול שאין לנו את היכולת לרומם את הטבע עצמו. כי אנחנו מתכוונים לשם שמיים, והטבע לא. ולכן הזזנו את החג. והדברים תמוהים. זה נגד כל דרכה של התורה עצמה. חוץ מהדבר התמוה להזיז חג בגלל איזה, להראות לכולם שאנחנו מכוונים לשם שמיים. באמת. מפורסם בשם הגאון מווילנה, שהלך בדרך אחרת לגמרי. יפהפייה גאונית כדרכו בקודש. הגאון היה אומר שענני הכבוד ליוו את ישראל מיד עם יציאתם ממצרים, עמוד אש ועמוד ענן. אלא שכאשר חטו ישראל בעגל, עם שבירת הלוחות, מחיצה של ברזל הפסיקה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, וגם ענני הכבוד נסתלקו למעלה. עלה משה להר בי"ח בתמוז, בכה והתחנן, ירד עם הציווי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, עולה בראש חודש אלול ויורד עם הבשורה סלחתי כדבריך ביום הכיפורים. ועדיין אין ענני כבוד. עכשיו מצווה הקדוש ברוך הוא להקים את המשכן שבו יחזרו העננים למקומם. הציווי בי"א בתשרי, כמו שמבארים חז"ל. והכתוב אומר, והם הביאו עוד נדבה בבוקר, בבוקר, ודורשים חז"ל בבוקר, זה י"ב בתשרי, בבוקר השני, י"ג בתשרי, ויקלע העם מאבי י"ד בתשרי, ומתחילים בבניית המשכן בט"ו בתשרי. ואז אומר הגאון, חזרו ענני הכבוד למקומם. זכר שאנחנו עושים זה לא לעננים של בחינת צדיקים גמורים לפני שחטו, אלא זכר לעננים שבאו אחרי התשובה, כמו שאנחנו היום נמצאים אחרי ימי התשובה של ראש השנה ויום הכיפורים, שהוא אותו היום שנתכפר לישראל אז, ומאז מעביר שמותינו בכל שנה ושנה. הדברים נעים ונעים למי שאמרם, אבל הטור נשאר דחוק מאוד. ולא עוד אלא שדבריו מובאים בכל כך הרבה דרשות, שצריך למשכן עצמנו כדי להעמידם על תילם. כדי להסביר את דבריו, אני רוצה להשתמש ברעיון שמובא בהרחבה ובדרכים אחרות קצת, ממה שנגיד כאן במאמר של הרבי מלובביץ', שלומד, אם כי אנחנו נשנה קצת, את פרשת המועדות באמור, ורואה שחג הסוכות נמצא שם ומופיע בצורה משונה יוצאת דופן. וכך אומר הפסוק בפרשת המועדות. לפני שנגיד את הפסוק, רק אני רוצה להזכיר לנו קצת את פרשת המועדות באמור. קראנו את הדברים בחג ראשון, ואנחנו קוראים אותם גם בפסח. התורה מביאה את כל המועדות לפי סדר הזמנים, פסח, עומר, ספירה, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, ואחרון חביב, חג הסוכות. התורה פותחת אחרי עניין השבת את המועדות בפסוק, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, שאנחנו אומרים בקידוש בכל מועד. זה פתיחה לכל פרשת המועדות. אם זאת הפתיחה, אם נמצא פסוק כזה שוב, הוא כנראה חותם. והנה, בחג הסוכות, שהוא המסיים את המועדות, באמצע הפרשה, מופיע אותו פסוק. זה נמצא לפנינו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריבי שלה אדוני עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו. פרק כף ג' פסוק למד זין בויקרא. דבר יום ביומו, עולה ומנחה זבח ונסחים, הכוונה לכל המועדים שמנינו עד לכאן. סיום, סיכום. מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומדבר כל נדמותיכם אשר תיתנו לאדוני. שהרי הכתוב אומר, ולא יראו פני ריקם, איש כמתנת ידו. אז יש מתנות, וגם נדרים ונדבות, שאדם נדר במהלך השנה צריך להביא ברגל. ומלבד השבתות שהגיעו עוד לפני פרשת המועדות, ראשית למקראי קודש, לכאורה זה סיכום של כל ענייני המועדות. והנה, אחרי הסיכום הזה שמופיע באמצע, עוד מעט נראה את הראשית, באמצע הפרשייה של חג הסוכות. ואחרי הסיכום הזה, פתאום מופיעים דברים, גם הם משונים מאוד. אך ב-15 יום לחודש השביעי, שכבר הזכירו את התאריך הזה, ואת החג הזה, וחוזרים, באוספכם את תבואת הארץ, ואולי גם המילה הפותחת כאן, אך, היא באה ללמד, רגע, אבל, כאילו שכחנו משהו, ואנחנו שווים אליו. תחוגו את חג השם, שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. איזה חג זה? חג השם. כנראה הוא חג האסיף לפי ההקשר כאן, באוספכם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענפי צבות וערבי נחל. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. באיזה תאריך? ב-15 יום לחודש השביעי. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. אז חוקת עולם בחודש השביעי, הנה שוב התאריך, סיימנו את חג ארבעת המינים. אנחנו יודעים מתי הוא, כתוב. אחרי שהתורה מסיימת את חג ארבעת המינים, אז היא אומרת משהו אחר. זה אחרי שסיכמנו את פרשת המועדות וסיכמנו את חג ארבעת המינים, חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. סיימנו! הרי זה חותמת. ואז התורה אומרת, בסוכות תשבו שבעת ימים. מתי? לא יודע. לא כתוב. בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. עוד פעם חותמים. ומתי זה? התורה לא אומרת. את הדבר הזה מאירים חז"ל בספרי, מובא מיד להלן. לפי שנאמר, אני מדלג לסוף השורה הראשונה מפני שהתירוץ קדם לקושייה, ואנחנו רוצים קודם את הקושייה. לפי שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, ואיני יודע אם שבעה ראשונים ואם שבעה אחרונים. כלומר, האם שבעת הימים שיושבים בסוכות זה אותו חג של ארבעת המינים? או שאחרי שמיני עצרת עושים עוד שבעה ימים ואז יושבים בסוכות. כי המהלך הוא הרי לפי לוח השנה. היה לנו פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוק, שבעת המינים, חג שבעת המינים, ואחרי זה עוד פעם שבעת ימים. צריך לשבת בסוכות. מתי? אז אולי זה אחרי זה. אני לא יודע מתי, פשוט כי התורה לא אמרה. איזה מעשה מוזר כזה. אלא שכל זה זה רק הסיפה של פרשת חג הסוכות. ברישא הדבר כתוב בפירוש. כשהוא אומר, ובתתוו, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, הרי שבעה ראשונים ולא שבעה אחרונים. כלומר, מה התירוץ? זה כתוב בפירוש. בואו נקרא. וידבר אדוני אל משה לאמור. וכמובן עכשיו אנחנו חוזרים לרישא של פרשת סוכות. בתור פרשת המועדות, אם התחלנו שם מפסוק למד זין, עכשיו אנחנו פסוק למד גימל, חזרנו אחורה. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל למור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. טוב, אז אם כן, מה הייתה ההתלבטות של הספרי? מה, הספרי שכח את הפסוק ופתאום נזכר? הרי התורה אומרת מפורש שזה חג הסוכות. אלא שהיא אומרת את זה באופן שבאמת מעורר תמיה. ברישא לא כתוב שצריך לשבת בסוכות. רק כתוב, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים להשם. ומה עושים בחג הסוכות? לא יודע. כתוב, ביום הראשון מקרא קודש, שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא חודש ויקרבתם לשלם לתרתי, וזהו. ומה אחר כך? אחר כך המתימת המועדות שקראנו קודם. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריא משל השם. חסל, עניין, פרשת המועדות. אך ב-15 תביאו ארבעת המינים, וגם שבעת ימים תשבו בסוכות. איזה מין סדר זה? פלאי פלאות. ועל זה מאיר הספר, ובצדק. התירוץ הוא פסוק מפורש, אלא שהוא מתרץ רק את השאלה, האם שבעת ימי חג הסוכות זה זמן אחר, או זה אותו זמן? כתוב בפירוש, זה אותו זמן. אבל השאלה נשאלת, למה התורה לא אומרת את זה אחר כך? ולמה קודם היא לא אומרת לשבת בסוכות? ולמה באמצע היא שמה איזה סיומת לכל פרשת המועדות? הדברים תמוהים מאוד. רק לשם הקבלה, בואו נראה מה קורה בפסח. אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. זה תחילת פרשת המועדות. בחודש הראשון ב-14 לחודש בין 40 פסח לאדוני. זה דרך אגב לא החג פסח שקראתי לו קודם, זה יום 14. הקורבן. וב-15 יום לחודש הזה, מה שאנחנו קוראים פסח, ובתורה אף פעם לא. וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים, מצות אוכל. כלומר, יש חג מצות, ומה עושים בחג המצות? אוכלים מצות, שבעת ימים, מצות אוכל. ואחר כך מפורטים הקורבנות. זה סדר. ובסוכות הכל משובש. נראה לי שהדברים אמרנו כבר אמורים במאמר של הרבי, אבל אנחנו כאן הולכים עוד צעד, לכן אני אומר נראה לי. שהתורה כאן מלמדת שחג הסוכות הוא חג בלי זמן. אין לו זמן. לא שלא חוגגים אותו באיזה תאריך בשנה, אבל זה לא מהותו. זו תופעה שולית. החג עצמו הוא בכלל לא עוסק בזמן. בסוכות תשבו שבעת ימים. מתי? זה לא עסק שלנו. נכון, כשאמרתי לך קודם את החג בתוך מועדי השנה, הרי יש סדר, פרשת המועדות זה לוח שנה. אז כשמגיע תתווה בתשרי, שם יש חג הסוכות. זה נכון. אבל לא דיברתי לך על מהות החג, אפילו לא על מצוותיו. כך קוראים לחג הזה. והוא נמצא בלוח השנה, בתתווה, בתשרי. אבל כשמסבירים לך מהו החג, הוא בלי תאריך. אין לו. למה אין לו תאריך? אפילו אם לא נאמר כמו הגאון, שהסוכות הם הסוכות שישבו בהם אחרי שבירת הלוחות והכפרה. כמה זמן ישבו מתחת ענני הכבוד? 40 שנה. ואם בסוכות גם כן. הרי המדבר היה זמן ארוך. האם יש תאריך לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ענני כבוד? זה היה 40 שנה. אין תאריך ל-40 שנה. זה לא חג בזמן. יציאת מצרים זה חג שכל עניינו זה הזמן. עד אז היינו עבדים, ומאז אנחנו משוחררים. ואנחנו שמחים במהפך שהיה, שיצאנו מעבדות לחירות. מהות החג זה 15 בניסן. תאכל מצות, לא תאכל מצות, זה סימפטום, ענף. מהות החג, זה 15 בניסן. עד אז היית עבד, ועכשיו יצאת. כלומר, עד אז ומעכשיו, זה ציר הזמן. אבל הסוכות וענני הכבוד, הם לא בציר הזמן בכלל. לא שם הקדושה חלה. צריך לשים את זה בתוך לוח השנה. צריך למצוא תאריך. לא פלא שמוצאים תאריך אחר. נכון אמנם שתחילת שרת השכינה של ענני הכבוד היה בתתווה בניסן. והיה מקום לומר, נעשה את זה ברגע הראשון. אבל זה לא חובה, זה לא מהות העניין. לא! התחדשות ענני הכבוד זה המצווה, אלא ענני הכבוד עצמם, ולהם אין זמן. ולכן התורה חותמת את כל לוח השנה, היא מזכירה בתוך הלוח שיש חג סוכות, ואחר כך היא מדברת על סוכות שאין לו זמן. זה סוג אחר לגמרי של חג. אז מהו חג הסוכות? לפני שניגע בחג הסוכות, אני רק רוצה לחדד את עניין הזמן בקשר לפסח. בפסח אנחנו נמצאים כל הזמן עם ענייני זמן. שמור את חודש האביב, כלומר אני צריך לשמור שהזמן של פסח יהיה הזמן הנכון. במכת בכורות זה הילד שהגיע הראשון בציר הזמן. כל בכוריהם הרגת ובכורך ישראל גאלת, בני בכורי ישראל. כל אלה עסוקים בציר הזמן. כך חצות הלילה והיקיתי. מפני שבאמת כל המהות של החג הזה קורה על הציר הזה. היה זמן שהיינו משועבדים ויש זמן שאנחנו בן חורין. זה גם המצה. מה זה חג המצות? מצה זה מאכל שזועק את ציר הזמן. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מה יש לי פה מצווה, מאכל של ציר הזמן? לא הספיק להחמיץ. למה? מפני שכל עניין המצה זה מלמד את המהפך. את החידוד שאין תווך, אין משך. היינו עבדים, אנחנו בני חורין. נקודה, זה סכין החריפה בין מצב אחד למצב אחר. מהפך. אז אי אפשר למשוך שם שום תהליך. זה המצה. מצה זה דבר בלי תהליך. לא יחמיץ. היית עבד, עכשיו אתה בן חורין. מתי הוא יקרה? אם זה כשהיית עבד, אז עוד לא יצאת. אם כשיצאת, אתה כבר יצאת. מתי זה יקרה? זה המצה. אבל המצה כאן היא לא המהות, היא הביטוי. המהות זה הזמן. החג הוא תתווה וניסן. איך מבטאים תתווה וניסן במצווה? מצה. אבל סוכה היא לא כך. היא לא חלה בזמן, זה לא מצווה בזמן. סוכה זה מצווה במקום. עוד נעריך להסביר את זה, אבל אני רוצה קודם קצת לחדד את העניין שסוכה איננה תלויה בזמן. הזמן הוא רק הפלטפורמה שבה מציבים את המצווה. ולכן התורה חותכת את המצווה הזאת מכל פרשת המועדות. היא לא מועד. אם כי היא מופיעה על לוח השנה כמועד. היא חג הסוכות. סוכות זה עניין בפני עצמו. לכן גם ברישה כשכתוב חג הסוכות, לא כתוב תשבו בסוכות. זה העניין. חג הסוכות זה המהות. זה לא המצווה. וכשאתה רוצה להבין את המהות הזאת, לך לסיפה. ומה כתוב בסיפה? שאין לה בכלל זמן. הרב בגאונותו מביא לזה השלכה הלכתית מפתיעה. אנחנו אמנם לא נוהגים כך היום, אבל זה דין הדגמרה, כל הראשונים דנו בזה. הלשון מחודדת במאירי, ויש מן האחרונים שאומרים שכל הראשונים מסכימים עם המאירי בזה, ותוכן הדברים מלמד כך. אחיד הפוסק ככה להלכה למעשה ועוד אחרים. אומרת הגמרא, העושה סוכה לעצמו, אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מתי? הוא עושה סוכה. מתי עושים סוכה? התחילה ביהודה א' בתשרי. כתוב שמתחילים במוצאי יום כיפורים, ילכו מחיל אל חיל, ולסיים לכתחילה ביהודה א' בתשרי, סיים ביהודה א' בתשרי, אומר, שהחיינו וקיימנו, יש לי סוכה. לא הספיק, מסיים למחרת. אז הוא אומר שהחיינו, על הזמן, של י"ב בתשרי, או י"ג או י"ד, כל אחד מתי שהוא סיים את הסוכה. נכנס לסוכה, נכנס לשבה, אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשבע סוכה. ומה לא? אין שהחיינו. אומר המאירי, כל הראשונים מקשים את הקושייה הזאת ומתרצים את התירוץ הזה, אבל הלשון של המאירי מחודדת ביותר לדברינו. וכן נעשה סוכה לעצמו מערב יום טוב, אף על פי שלא חל זמן חיובה עדיין, עדיין אין זמן! לאחר שעשה לעצמו וברך זמן, אבל אין זמן! כן, אבל זה לא מצווה בזמן. אין זמן למצווה הזאת. המצווה היא העניין. אז עשית אותה, עדיין לא חלה, אין בה קדושה. היא לא נעוצה בתאריך שהתורה ציוותה. אתה מברך שהחיינו. אבל יותר מזה. נכנס לשבע, מי שנכנס מברך לשבע סוכה. יש כאן איזה דילוג. אבל שהחיינו, אינו מברך כלל. אף ביום ראשון. הועילו ברכו בשעת עשייה. אני מדלג שתי שורות. ושמה תאמר, ברכו בשעת עשייה, מה בכך? יחזור ויברך בקידוש. למה? מחמת יום טוב. אנחנו נכנסים ליום הכיפורים. אנחנו לא אומרים שהחיינו? אין סוכה. אין מצה. אין קידוש. אומרים שהחיינו? מה שאנחנו מצמידים את שהחיינו לקידוש, זה רק איתור כזה. אם אדם לא יכול לעשות קידוש, יגיד שהחיינו בלי קידוש. שחיינו זה על הזמן. שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן. אז שואל המאירי וכל הראשונים, עשיתי סוכה, ברכתי שחיינו. מה בכך? עכשיו יש יום טוב. לא צריך לברך משום היום טוב? אומר המאירי, אפשר. מאחר שעיקר יום טוב משום סוכה, ונפטר מחמת הסוכה, אינו חוזר ונאור מחמת היום טוב. היום טוב הוא מחמת הסוכה. זה דין מיוחד בחג הסוכות. זה לא יום טוב שנקבע לתתוו בניסן והוא עומד בפני עצמו. החג הוא הסוכות. מתי עושים אותו? בתתוו בניסן. אם עשיתי סוכה, ברכתי עליה שחיינו. הגיע יום טוב, אני כבר ברכתי שחיינו. היום טוב הוא תפל. הזמן בטל אל הסוכה. היא המצווה. אז מה היא המצווה? אם רק נסגור את החשבון של שאלת הטור. שאלנו על הטור שתי שאלות. אחת, למה העברנו את זה ליום אחר? לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אין שום קושייה. זה בכלל לא אמור להיות באיזשהו זמן. ואם ככה, למה כבר לא לעשות את זה לשם שמיים? אלא שהשארנו קושייה שנייה. הרי התורה בדרך כלל הולכת עם הטבע ולא נגדו. וכאן היא הולכת נגד הטבע. בסוכות היא הולכת עם הטבע, ניסוך המים, חג האסיף, ארבעת המינים, הרמב״ם אומר במורה, שזה בגלל שהכל ירוק עכשיו. והלל אומרים עם ירוק, אז הולכים עם הטבע, חוץ מסוכה. מה זה סוכה? סוכה זה מצווה מיוחדת במינה, שהמהות שלה הוא לא הזמן, אלא המקום. כידוע, הספר יצירה מחלק את המציאות לשלושה רבדים, עמוקים שבעמוקים. עולם שנה נפש. מקום, זמן, אישיות. סוכה ודאי שייכת למימד המקום. בדרך כלל אנחנו רואים את מימד המקום כנמוך ביותר, ועליו הזמן והנפש העליונה. בסוכה מתגלה משהו אחר לגמרי. האמת היא שמימד המקום, אנחנו נהיה קצת מופשטים עכשיו, זה עמוק, אבל זה נראה לי פילי פלאות. מימד המקום הוא עליון משלושת הממדים לאין ארוך. אני רוצה להביא דוגמה שחגגנו לא מזמן, שמעמתת, אם כי לא מצאתי מקור לזה, חיפשתי, לא מצאתי מקור. אבל נעיין אנחנו ביום הכיפורים. יום הכיפורים יש בו עולם שנה נפש. עולם קודש הקודשים. שנה יום הכיפורים. נפש הכהן הגדול. זה אולי הדוגמה הכי קלאסית, הכי בהירה בתורה של עולם שנה נפש. והם מבואים בדרשות הרבה מאוד פעמים. יום הכיפורי, כהן הגדול וקודש הקודשים. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, שלא מצאתי למקור, אבל נראה לי בעיון שהיא פשוטה ובהירה. מבין שלושת אלה, מה הכי קדוש? פשוט שקודש הקודשים הוא הקדוש מכולם. בואו נעשה חשבון. מה זה קדוש? קדוש זה שהוא לא תמידי, הוא לא מצוי. והוא מופרש מן העולם הזה. קדושים תהיו, פרושים תהיו. נבדל. יום הכיפורים כשהוא מגיע הוא נבדל? מהותו הרוחנית בשמיים, כתוב שכן. האם רק כהנים נכנסים ליום הכיפורים? רק תלמידי חכמים? רק צדיקים? אדומם, חיות מאות, הם ביום הכיפורים? איפה הם יהיו באותו יום? יש איפה אחר להיות? ציר הזמן חל על הכל בשווה. הוא שווה ומשווה קטון וגדול. לא בגלל איזה מעלה עליונה, אלא בגלל שאין לו משהו אחר. יש זמן כזה וזמן אחר. יש המבדיל בין קודש לחול, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אפילו בין קודש לקודש. אבל כשמגיע זמן של קודש, אין הבדל. אם התכוננתי לשבת או לא התכוננתי, זה לא משנה. רק אם אני אוכל זה משנה. מי שכין בערב שבת וטרח, אז הוא יוכל בשבת. אבל שבת... יש שבת בלי אוכל. לא נעים, אבל זה בלתי אפשרי שיהיה אחרת. אין מי שיכול לעצור את השעון מלכת ושבת לא תגיע אליו. סדנה דארה חדו על ציר הזמן. לכן גם ישראל מקדשים את הזמנים. בציר המקום זה לא כך. אבל לפני שנגיע אליו, בואו נרגע נדון בציר הנפש. כהן גדול שנטמע בתוך שבעת הימים שהכינו אותו, אז הוא צריך כהן אחר. ומה עם הכהן הזה? הוא הופך לכהן אדיוט? הוא לא חס וחלילה. עכשיו יש שני כהנים גדולים. אחרי יומיים, הכהן השני שמינו מתה אשתו. מה עושים? מינים שלישי. יכול להיות גם רביעי, כי בשלישי נפל מום. אז יש לנו אוסף, גלריה של כהנים גדולים, בו זמנית. היו דברים מעולם? זה יכול להיות? אני לא צופר משוח מלחמה בכלל. כהן גדול זה לא אחד. נכון, שאם אין סיבה, אז נשאר אחד. אבל קודש הקודשים יש רק אחד. אם נאמר את זה בדרך צחות, אבל התוכן הוא אמיתי ופנימי, קודש הקודשים לא מתכונן לקראת הכהן הגדול, אבל הכהן הגדול מתכונן הרבה מאוד לקראת קודש הקודשים. אז מי קדוש ממי? אפילו מימד הנפש. מדוע? מה יש בממד המקום שעושה אותו משהו אחר? בשם זה אני רוצה לעסוק רגע עוד בציר של חג הפסח וחג הסוכות, ולהזכיר לנו בעצם, אם חג הפסח הוא על היציאה ממצרים וחג הסוכות הוא על השעת השכינה, אנחנו יכולים לומר שבתוך ארבעת הלשונות של הגאולה, הפסח הוא השלוש הראשונות, וחג הסוכות הוא הרביעי. והוצאתי והצלתי וגאלתי, הכל זה ביחס למצרים. ולקחתי, זה לא מערכת יחסים שלנו עם המצרים המשעבדים, אלא עם השם יתברך. ענני כבוד זה מה שקורה בינינו לבינו יתברך. יציאת מצרים זה מה שקורה בינינו לבינם. בעצם פסח זה סור מרע וסוכות זה עשה טוב. הסור מהמצרים ולהיות עבדי השם. להיות עבדי השם זה להיות אצלו. פסח זה רק להסיר את השעבוד של המצרים. על מצוות עשה, אנחנו אומרים שהם כנגד רמח עברי האדם. אבל מצוות עשה, לא תעשה, הם כנגד ציר הזמן. סור מרע זה על ציר הזמן. המהר"ל בפרק ד' של תפארת ישראל מרחיב בעניין הזה, הוא מסביר מדוע. הוא אומר, למה לא יהיה שסה מצוות עשה, שבכל יום יהיה מצווה לעשות, ורמח לא תעשה, שבכל איבר לא לעשות. אומר, לא, זה לא כך. שעשה מצוות לא תעשה, זה מפני שציר הזמן הוא התבנית של העולם הזה. וכמו שהכתוב אומר, אין כל חדש תחת השמש. השמש זה העולם הזה. אלא ראה שלא תקלקל ותחריב את עולמי, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. ציר הזמן זה הציר שאנחנו מחויבים לא לקלקל את עולם הטבע, שנמצא תחת השמש. עשה זה לצאת מעולם הטבע ולהידבק באלוקי. כשאדם לובש ציצית, עשה מצוות עשה, הוא דבוק באלוקות, זה אלוקות. לבש תפילין זה אלוקות. הפרשת חלה זה אלוקות. לא תעשה זה לא לקלקל את הטבע. נכון, שגם הוא מנקודת מבט אלוקית, כפו שהיא יודעת מה אסור לקלקל. אבל סוף כל סוף, זה לא לקלקל את מה שכבר יש. זה לא ללכת הלאה מעבר למה שיש. זה מה שישנו. מה שישנו הוא תחת השמש. כלומר, בציר הזמן. זה פסח. עשה זה חג הסוכות. זה להיכנס אליו. אם אמר שלמלך יש יום של הכתרה, אפילו לא רק זיכרון להכתרה שהייתה. אביו המלך הקודם מת, מלאו ימי האבלות, 37, ועושים הכתרה למלך החדש, שהיה עד עכשיו נסיך. הגיעה השעה שמי שממנה אומר לו, אתה המלך, יחי המלך החדש, ובאותה שעה הוא מולך. עד אז, מצב ביניים. היום זה נשיא המדינה, ממנת ראש הממשלה, על פי ההצבעות. השעה הזאת, היא שעה מרגשת, מיוחדת, יכולה להיות מהפכנית, והיה קומל החדש, להתחדשו גזרותיו, יכול להיות גם הפוך, שמתחדשו גזרותיו לטובה. יכול להיות מהפכני, אבל אין הבדל בין דל ובין שואה לגבי השייכות לזמן הזה. זה זמן של כולם. כמה קדושה שתהיה פה, שתהיה בזמן הזה, זה קדושה בתוך מה שיש, כי הזמן הוא מה שיש. אבל אם אני נקראתי לארמון המלך, זה התרחשות אחרת לגמרי. ואם נקראתי חדר לפנים מחדר, הביאני המלך חדריו, אז אני מתמוסס, מפני שבממד המקום יש דבר חדש לגמרי. הבתוך. אני נמצא בתוך החדר של המלך. לא בתוך המלך עצמו, בבשר ודם. משה ניגש אל הערפל. כלומר, הוא נכנס בתוך הענן, כביכול בהשראת השכינה. אדם שבא לבקר את המלך לא נכנס בתוך המלך, אבל בחדר שלו, בממד המקום, הוא נכנס להיכל, ובהיכלו כולו מרכבות. ואף אחד אחר לא יכול להיכנס. כל אחד יש לו מקום. זה קדושה. הפרשה, הדרגה, כהנים נכנסים להיכל, לקודש. אף אחד אחר לא יכול להיכנס לקודש. הם קדושים, הוא לא. וקידש לו. מה הקדושה? הם עובדים. הם יכולים להיכנס כדי להדליק נרות, כדי לשים את הלחם על השולחן, להקטיר קטורת. לוי לא יכול, קל וחומר לא ישראל. אבל להיכנס חדר לפנים מחדר, מקום שרק המלך בעצמו נמצא, זה קודש הקודשים. אף על פי שגם יום הכיפורים נקרא שבת שבתון, אבל כולם נכנסים. ועד יותר מכך, הוא מקומו של עולם. לא כתוב הוא זמנו של עולם, הוא נפשו של עולם. הוא מקומו של עולם. זה הסוד שהרי הקדוש אומר בפתיחת כל תורת הסוד. שבראשית הכל זה נכון, קרה בציר הזמן. אבל מה קרה? מה התוכן? שהיה צמצום. מה זה צמצום? שיש מקום שבו הגדול מכיל את הקטן. האלוקי מכיל את האנושי. אין את זה בזמן, אין את זה בנפש. בזמן, כל זמן הוא משהו. אני לא יכול להכיל זמן אחד בשני. כולם נוסעים על אותו ציר. אני לא בו. אני נוסע דרכו. גם בנפש. אי אפשר שנפש אחת תהיה בתוך השנייה. אז ממילא זה לא זהות. זה לא אחדות. זה לא דבקות גמורה. אבל במקום קטן יכול להיות בתוך גדול. כמו עובר במאי אמו. ובתוך אין עוד אחדות כזאת. וזה אפילו בשר ודם. בקודש הקודשים אין שם מלך. אמנם יש קרובים, אבל הם לא המלך, חלילה. מה הוא המלך? הוא מקומו של עולם. ומקום ארון אינו מן המידה. רק המקום. וכשארון הכהן נכנס לקודש הקודשים, הוא בו. התברך. אני והו אושיינה. הארון באלוקות. זה קודש הקודשים. אין את זה באף ציר אחר. כל הבריאה זה קודם כל יצירת מרחב מקום. אפשר לומר, מן המיצר קראתייה, זה פסח. ענני במרחב יא, זה סוכות. סוכה זה שכל ישראל זוכים למה שזכה הכהן הגדול ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא ממשיך את צילה דמאמנותה של קודש הקודשים לשכון בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר אלא בתוך כל אחד ואחד. זוהי הסוכה. כל אחד נמצא במקום האלוקי הזה. צילה דמאמנותה. כביכול בו יתברך. כי במקום אפשר קטן בתוך גדול. ואנושי בתוך אלוקי. זה המהות של החג. זה המהות של ענני הכבוד. לכן הוא לא תלוי בזמן. אבל לכן גם, כאן אנחנו יכולים לתרץ את הקושייה השנייה ששאלנו על הטור. שאלנו, תמיד התורה הולכת עם הטבע ומרוממת אותו. זה נכון. כל זמן שאנחנו רוצים לקדש את מה שיש, זה דומה ללא תעשה של יציאת מצרים, לסור מרע. אנחנו הולכים למה שיש ומגלים שגם הוא אלוקי. זה בתוך הטבע. סוכה, אף על פי שהיא גם טבעית. אבל כל עניינה זה שאדם צועד אל האלוקות. הוא נכנס לשם. למקום האלוקי, שיבתי בבית השם, היה אורי, היה אישי, עכשיו מעוז חיי. אני נכנס לתוך המעוז הזה, אני יושב בביתו, אני חלק ממנו. זה הקדושה של המקום. זה הפלא שביסודות של הבריאה אין אותו לא בציר הזמן ואפילו לא בציר הנפש. ולכן גם הכהן הגדול וגם יום הכיפורים אינם קדושים כקודש הקודשים. ולכן הפסח הוא ההכנה של היציאה מהרע לקראת הכניסה להיכלו כולו אומר כבוד של חג הסוכות, צילה דמאמנותא. לכן חותמים את ציר הזמן באמצע החג. יש לו שייכות ללוח השנה. אז יש לו רגל שם. ואחרי זה אלה מועדי השם שתקחו אותם במועדם. זה מועדים. עכשיו, חג הסוכות. אתה נכנס למקום אחר. אתה נכנס לתוך מקומו של עולם. לקודש הקודשים. יהי רצון שנזכה כבכל מועדי ישראל ברגלים שהיו כל ישראל רואים את קודש הקודשים, גוללים לפניהם את הפרוכת ומראים להם את הארון ואת הקרובים, את קודש הקודשים, את מקומו של עולם שממנו הושתת כל העולם, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום. חג שמח.